טוב, אנחנו ממשיכים את נתיב העבודה אותו התחלנו. ואם כן, הסביר בינתיים המהר"ל יסוד אחד מאוד חשוב, והוא שהעבודה, עבודת התפילה, עבודת הקורבנות, כל עבודה של הנברא כלפי הבורא היא לתועלת הנברא, ובשום פנים ואופן לא לצורך הבורא. זה יסוד מאוד מאוד גדול בבריאות נפש האדם, הדבר הזה. לחשוב שחלילה וחס האדם פועל משהו לצורך גבוה, לצורך איזשהו חיסרון יש כלפי מעלה. מביא עכשיו המהר"ל מדרש. המדרש שמופיע אצלכם הוא סוף עמוד עין זין, מדרש תנחומה. אני אקרא את המדרש ישר מן המדרש עצמו, כי מה שמצוטט כאן מצוטט פחות או יותר. אני עדיף שאני אצטט לכם, תעקבו אחרי המדרש שמובא בספרים, אבל אתם תקבלו השלמות עכשיו מתוך ציטוט המדרש ישר מן המקור. המדרש הוא מדרש תנחומה בתחילת פרשת צו. צו שכמובן זה הפרשה השנייה שעוסקת בעניין הקורבנות. אומר המדרש ככה. הירצה השם באלפי אלים, ככה כתוב בנביא מיכה. הירצה השם באלפי אלים. אלים, הכוונה באלפי בהמות לקורבן. הירצה השם בזה. בלעם הרשע הוא היה סנגורן של אומות העולם. כידוע, הוא הנביא שקם לאומות העולם. אומר המדרש שבלעם פעל להיות הסנגור שלהם. ועל ידי האומות הוא מדבר הדבר. הירצה השם באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן. רוצה הוא, ככה היה אומר בלעם, רוצה הוא מה שאתם מקריבים לו, לא לוג שמן אתם מקריבים לו. כן, אנחנו בסך הכל הסתווינו להביא לבית המקדש דברים מאוד מדודים, לוג שמן, זה לא כמות גדולה. אנו, אמר בלעם, מקריבים לו ריבי רבבות נחלי שמן. הוא רוצה שמן. למה אתם מביאים לו? אתם ישראל. אנחנו נביא לו כמויות אדירות. מה הקריב אברהם לפניו? לא העיל אחד, שנאמר וישא אברהם את עיניו וירא והנה העיל אחר נאחז בספר. ככה היה בעקדת יצחק. אם רוצה, אנו מקריבים לו אלפי אלפים. ומה הקריב אברהם? לא בנו? אני אקריב לו בני וביתי. כלומר, אם זה מה שמספק את רצונו, שנביא לו קורבנות, אז אנחנו נעלה עליכם בהרבה, אמר בלעם. אתם ישראל מקריבים מעט, אנחנו נקריב הרבה. אברהם הקריב את בנו, אנחנו נקריב, אני אקריב בני וביתי, שנאמר האתן בכורי פישי. זה המשך הדברים שמה שמופיעים במיכה. זה בנו, פרי בטני חטאת נפשי, זה ביתו. ראה בלעם הרשע כמה היה ערום, התחיל אומר את שבעה המזבחות ערכתי. בוא תראה כמה הוא היה ערמומי, בלעם הרשע. הוא אמר את שבעת המזבחות ערכתי. לא אמר שבע מזבחות, אלא המזבחות. אלו הן. מי שנברא אדם הראשון, עד עכשיו שבע מזבחות בנו. ואני מקריב שבע כנגד שבעתן. כלומר, אמר בלעם, מאז שנברא העולם עד אז, בנו שבע מזבחות. אני בבת אחת מביא, אני אבנה שבע מזבחות. כנגד כל מי שעד עכשיו בנה מזבח לשם. ומה הן מקריבים? 12 חלות שנאמר ולקחת וכולי וכולי. וכך ממשיך המדרש, כיוון שנגלה עליו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, רשע, מה אתה עושה? אמר לו, את שיבת המזבחות ערכתי. הקדוש ברוך הוא שואל את בלעם, מה זה כל הדברים האלה שאתה מכין? למה היה אותו רשע דומה, מופיע אצלכם, לטבח שהיה מוכר בשוק, והייתה חנותו מלאה בשר, ועבר הלוגיסטיס. מי זה הלוגיסטים? או הלוגיסטים צריך להגיד אולי. מי זה הלוגיסטים? זה האדם שממונה לקחת מס מן הבשר. כל מי שמוכר בשר, היה אדם שהיה בודק כמה כמות הבשר שאתה מוכר, לוקח מזה מס. אז הוא עבר הלוגיסטים, מסתכל בבשר כדי להעריך כמה לקחת ממנו מס. ראה אותו טבח שהיה מסתכל בבשר, אמר לו, מרי, כלומר אדוני, כבר שלחתי הפסונין. מה זה הפסונין? מתנה גדולה. שלחתי לך, אתה אל תסתכל על כמות הבשר, אני כבר שלחתי לך מנה יפה. שלחתי לך מנה יפה כבר הביתה. שוחד ביד העבד, כך בלעם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, מה אתה עושה כאן? אמר לו, את שיבת המזבחות ערכתי, ועל פר ועיל במזבח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הירצה השם באלפי אלים. אמר לו, האתן בחורי פישי, פרי בטני חטאת נפשי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, אילו הייתי מבקש קורבן, הייתי אומר למיכאל ולגבריאל, והיו מקריבים לפניי, שנאמר, כי מי בשחק יערוך לשם, ידמה לשם בבני אלים. זה בלעם שביקש להידמות לקדוש ברוך הוא בבני אלים, בבני אברהם, יצחק ויעקב, שהן אלי העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש? להטעות את עצמך לפניי שאקבל קורבן מן האומות? אין אתה יכול. שבועה היא מאת בני ישראל ברית עולם. תנאי שאיני מקבל קורבן אלא מישראל. זה הדבר האחרון שבו סיימנו אתמול, כשהסביר המהר"ל שהעבודה הזאת, עבודת הקורבנות, היא עבודה שמיוחדת לישראל, שיש בהם את התכונה של עם אחד, ולכן הם יכולים לגלות את הערך הזה בעבודת הקורבנות, שהיא להחזיר את הכל אל השם, להראות שהקדוש ברוך הוא באמת הוא אדון הכל. עד כאן המדרש. עכשיו נראה מה ההסבר של המהר"ל על כל המדרש הזה. עד כאן, אתם רואים בדף עין חץ סוף המדרש? תסתכלו. והנה אמר, בדיוק, 9 שורות מההתחלה בעין חץ. עד כאן זה הדברי המדרש. והנה אמר, כי אברהם לא יקריב לו רק בנו יחידו, והוא רוצה להקריב לפניו בנו וביתו. כלומר, בלעם רוצה להיות מתחרה, הוא רוצה תחרות. זה אומר, בוא, אני אתן שוחד יותר גדול. אני מבין שהשיטה לקבל מה שרוצים מריבונו של עולם זה לשלם. משלמים. לפי התשלום תקבל. אז אני רואה למה הקדוש ברוך הוא בטח קרת ברית עם אברהם. כי אברהם היה מוכן לעלות לעולה אפילו את בנו, נכון? טוב, אז אני מעלה את המחיר. אני מוכן להביא גם את בני וגם את ביתי. אם זה עניין של מחיר, אני אשלם מחיר יותר גדול. מה אתה אומר?
איזה
שנאה? איזה שנאה? מאיפה השנאה הזאת? כשהרע פוגש את הטוב, אתה יודע מה קורה כשהרע פוגש את הטוב? גלה לך סוד, הוא נהיה יותר רע. אתה תראה הרבה פעמים בהיסטוריה, כשהרע פוגש את הטוב, אז מתחדד כוח הרע. כי אז הוא מבין, זה to be or not to be. זה או להיות או לא להיות. מה אתה אומר, ידידיה?
גם נכון במתמטיקה, מינוס כפול מינוס זה יוצא מינוס.
זאת אומרת, הפגישה של הרע עם הטוב מברר לרע כמה הוא רע, ואז הוא צריך להחליט. או שהוא מתבטל, והוא מצטרף אל הטוב, או שהוא עושה את הכל כדי לבטל את הטוב ולהישאר לבד בעולם. זה ההסבר הרבה פעמים של השנאה התאומית שגוברת נגד ישראל. שדווקא כשפוגשים את ישראל הרבה פעמים, אז הרע נהיה עוד יותר רע. והנה, אמר כי אברהם לא יקריב לו רק בנו יחידו, והוא רוצה להקריב לפניו בנו וביתו, אשר יש בהם הריבוי, כדכתיב פרו ורבו, ולא קיים האדם מצוות פריה ורבייה, רק שיש לו בן ובת, והכל לפי טעותו, שהיה סבור כי הקורבן ראוי שיהיה מצד הריבוי. עכשיו, המהר"ל מתחיל לברר לנו את מהות הדברים. במדרש הזה יש המון דברים מהותיים, צריך לרדת לעומק העניין. אז מה הטעות הזאת? מה קרה? בלעם הרי הוא היה אדם פיקח. הוא היה אדם חכם, בלעם. הוא לא היה אדם טיפש. כדי להיות נביא, אתה לא יכול להיות טיפש. הוא היה אדם חכם. אז מה הייתה הטעות שלו? הטעות הבסיסית. מה זה התפיסת עולם כאן שבא לידי ביטוי במדרש הזה? מה הייתה תפיסת עולמו? תפיסת עולמו הייתה שהקדוש ברוך הוא מבקש כמות, מבקש ריבוי. זה עובד ככה. אם אחד יביא כבש אחד, יותר טוב מי שיביא שני כבשים. ואם אחד מביא שני כבשים, יותר טוב מי שיביא ארבעה. כי לכאורה בריבוי הוא מוכיח שהוא יותר מוכן לעבוד אותו. ולכן הוא בא כאילו בתחרות. יש השוואה, אתם יודעים שיש השוואה בין אברהם לבין בלעם. בסוף מסכת אבות, יפה מאוד. כן, מתלמידיו של אברהם אבינו, מתלמידיו של בלעם הרשע. זאת אומרת, חכמים כבר זיהו שיש כאן נקודת השוואה בין אברהם לבין בלעם. מה? מי שעובד את השם באמת, אברהם אבינו, ומי שטועה ביחס שלו אל הבורא. ההפך, יוצא בסוף ההפך. מתוך מה זה בא? מתוך קלקול במידות. כן? האמונה תלויה מאוד במידות. האמונה היא שיעור קומה שלם שדורש מצד האדם תיקון המידות. כיוון שבלעם היה אדם מקולקל, גם אמונתו בסוף מסתבר היא מקולקלת. ובמקום לתלות את עבודת השם באיכות, הוא תולה את עבודת השם בכמות. אז הוא לא עמד בכל הניסיונות שאברהם אבינו עמד. 10 ניסיונות נתנס אברהם אבינו, והוכיח את הדביקות הגמורה בבורא. שבאמת אברהם אבינו רוצה להוכיח שכל רצונו לעשות את רצון השם, מתוך בחירה, מתוך, לא מתוך שאין ברירה. הם רואים שבלעם כל הזמן פועל מתוך אין ברירה. הוא רוצה ללכת לקלל את ישראל, ואז השם אומר לו, אתה לא תלך. טוב, אני מניח יכול לעשות, הוא יותר חזק ממני. אבל אחר כך הוא מנסה לרמות, אולי בכל זאת אני אצליח. כן? והקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני רואה שאתה מנסה לעקוף, אז בואו ניתן לך לעקוף, נראה לאן תגיע. בסוף, לא רק שהוא לא מצליח לקלל, אלא הוא נאלץ לברך. כלומר, הוא חייב בסוף לגלות שהכל הוא באמת רק טוב. שהטוב גובר בעולם על כל רע. ואפילו בלעם הרשע, זה הכינוי הקבוע שלו. יש אנשים שיש להם כינויים קבועים. כן? אברהם אבינו, ומשה רבינו, ויוסף הצדיק. אז כשאתה אומר בלעם, אתה צריך להוסיף אוטומטית הרשע. בלעם, הרשע. זאת אומרת, הוא מהווה את הגילוי של הרשות שבעולם. ומה עניין דור? עניינו, שהוא חושב שהוא יכול לעקוף בסופו של דבר את הבורא. ואיך, ואם רוצים לרצות אותו, מה עושים? מביאים שוחד. מביאים יותר ממה שעובדי השם באמת מביאים. והרבה פעמים אתה תמצא דבר כזה, שכאילו המתחרים של ישראל יגיד, אנחנו נעשה יותר טוב מכם. בבקשה.
אם בירם כל כך רשע, איך בסופו של דבר
התגלגלה
לזכות
כזאת
לברך את ישראל?
אז מה שאתה עכשיו שואל זה שאלה מאוד גדולה, באמת. והעובדה היא שהתורה מצאה לנכון לציין את זה. זאת אומרת, לעשות לנו פרשה שלמה, כדי לספר לנו איך מעומק הרע הזה, הרשות הזאת, יצאו הברכות הכי גדולות שישראל אי פעם יתברכו. נו, אז זה בדיוק העניין. יש בגמרא דבר כזה, שכשאדם חוזר מבית הכנסת ערב שבת הביתה, הוא מלווה בשני מלאכים. מלאך טוב ומלאך רע. נכנס לביתו, רואה נרות דולקים, שולחן ארוך, כל הבית מוכן לשבת, אווירה של עונג שבת ושמחה ושלום בית. אז אומר המלאך הטוב, כן יהי רצון לשבוע הבא. המלאך השני עונה בעל כוחו, אמן. זאת אומרת, מה אנחנו צריכים? שני מלאכים. יותר טוב. אני לא רוצה את אותו, תשאיר אותו בצד, עזוב אותו. מי צריך את המלאך הרע הזה? זה הניצחון הכי גדול. כשבסופו של דבר, כל המהלך הכללי של התנהלות העולם מביא לכך שכוחות הרע נכנעים תחת כוחות הטוב ומצטרפים לתיקונו של עולם, זה הניצחון האמיתי. אז לכן יש פה איזה דבר מאוד רציני שקורה עכשיו, שההופעה של עם ישראל בעולם היא לא סתם הופעה. טוב, הטוב פה, ומה קורה? וכוחות הרע, לא אכפת להם, לא מעניין אותם מה שקורה במזרח התיכון. העיקר, עם ישראל פה, לא מעניין אף אחד. לא נכון. כשעם ישראל מופיע בעולם, כל הכוחות מתעוררים. הכוחות הטובים, והכוחות הרעים. ואז מתחיל מאבק מאוד רציני. מי ינצח את מי? מי יכניע את מי? מי כאן באמת הבעל הבית האמיתי? מי האדון ומי העבדים? אז לכן הסיפור הזה, שמעומק הרשות של בלעם בסוף הכללה מתהפכת לברכה, זה ניצחון אדיר לטוב. זאת אומרת, כשהטוב מופיע בשיא גודלו בעולם, בעל כורחו, הרע בעצמו מברך, כן יהי רצון. הוא חייב לשתף פעולה, ואז מתגלה האחדות הגמורה. האחדות הגמורה של הופעת השם בעולם. שבאמת כוחות הרע הם לא יכולים להיות עצמאים. מה בילה מנסה להוכיח? בילה מנסה להוכיח ככה, שהוא יכול להיות עצמאי, שהוא יוכל לפעול שלא לפי רצון הבורא. אז בסוף הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה אתה הולך לעשות? סתם, אנשים ביקשו ממני שאני אתלווה להם, אז אני מתלווה להם. ובתוך תוכו מה הוא חושב? טוב, אני אקבל רשות מהקדוש ברוך הוא ללכת, ואחר כך אני כבר אגיד מה שאני רוצה. ואני סידרתי את כולם, קיבלתי רשות ללכת. בהתחלה הוא לא קיבל רשות ללכת, אבל הוא מתעקש. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו רשות ללכת. אז הוא אומר, או, סידרתי את כולם. עכשיו אני אוכל ללכת. אני סתם מספר שאני הולך לטיול, כן? טיול בוקר. וכשיגיע הזמן, פאף, אני יוציא כללה. ואז אני הוכיח שאני עצמאי, פועל עצמאית בשטח. עושה מה שבא לי. הרע הצליח להשתחרר מן השליטה האלוקית. אתם יודעים מה החלום האמיתי של הרע? אגלה לכם מה החלום האמיתי של הרע. החלום האמיתי של הרע זה להיות עצמאי. לצאת מתחת שליטה. הוא מחפש את זה, הוא מבקש את זה. כל הזמן מישהו מיד ליד הכפתור, והוא בודק אם מישהו לא מסתכל עליו, כי הוא מת ללחוץ על הכפתור. אז הוא כל הזמן ככה בודק, זה. זה, או, תסתכל מה יש שם. והוא מסתכל שם, והוא רוצה ללחוץ על הכפתור. אז זה בדיוק מה שבילם רוצה לעשות. הוא רוצה ללחוץ על הכפתור של הפצצה שתבוא, טיפול על הראש של ישראל, ואחרי שכבר אין ישראל בעולם, סידרתי את ריבונו של עולם, כי אין לו כבר נציג בעולם. ואם אין לו נציג בעולם, אז הוא לא יופיע בעולם. ואם הוא לא יופיע בעולם, אז אני מופיע בעולם. אתם מבינים את החשבון שלו? לא חשבתם שזה הולך כל כך רחוק, אבל זה בדיוק הולך לשם. ואז ריבונו של עולם אומר, אתה רוצה לשחק משחק, אז בוא נשחק משחק עד הסוף, נראה כאן מי בעל הבית, בוא נראה אם הרע יכול לצאת תחת, מתחת שליטה, בוא נראה, בוא נבדוק את זה. אם אתה חושב ככה, אתה יודע מה? לך. אתה רוצה ללכת? לך. אבל זה, אז בילה משפשף ידיים ואומר לעצמו, וואי, הצלחתי לסדר אותו, סיפרתי לו שאני הולך לטיול ואני הכנתי סק כזה של כללות, חבל על הזמן מה שהולך להיות. וריבונו של עולם משפשף ידיים, ובוא נראה אם הרע מצליח לצאת מתחת שליטה. וכשבילם פותח את פיו ופתאום כל העולם שומע את הברכות של בילם, אז כל אחד מבין סופית שאין דבר כזה. הרע לא יכול להיות עצמאי. הוא אפילו הופך להיות את השליח של ריבונו של עולם. הרע רצה לפעול נגד המחשבה האלוקית. ומה יוצא בסוף? שהוא השליח של המחשבה האלוקית. כמו שאומר יוסף, רבות מחשבות בלביש, ועצת השם תקום מתוך המחשבות. מתוך המחשבות שבלביש, עצת השם תקום. לא צריך מחשבות אחרות. אני אשתמש במחשבות הרבות שבלביש, כדי להופיע, כדי להביא לעולם את התוכנית הרצויה. זה באמת הניצחון הכי גדול שיש. שבסוף מה מתברר? שאף כוח מחוץ לשליטת השם, ההפך, הכל הוא שלו, הכל. גם בילם הרשע הוא אחד מן השליחים של ריבונו של עולם, כמו שמלאך המוות הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. כן,
זה
לכאורה
יוצא שבילם הוא מטומטם. זה באמת, אנחנו יודעים שבילם הוא כמעט היה אקוויוולנטי למשה, אז כאילו, מה, הוא מכיר את השפה הרוחנית, הוא מכיר את הדיבור, פתאום הוא מתעסק בזוטות, במסטיק, איך זה קורה?
או בעיניו זה בכלל לא זוטות. אני רוצה ש... זה לא נכון לתפוס את זה ככה. המשחק שבילה משחק הוא משחק מאוד מסוכן. הקדוש ברוך הוא, בילה משחק עם הקדוש ברוך הוא מחבואים, וזה בדיוק מה שמעביר אותו על דעתו, בגלל חוכמתו. הוא בטוח ש... אתה יודע מה הוא אומר על עצמו? יודע דעת עליון. עכשיו, יש מי שיודע דעת עליון כדי להידבק בדעתו. ויש מי שאומר יודע דעת עליון, לכן אני יכול לסדר אותו. תראה איך הגאווה יכולה להעביר את האדם על דעתו. בילם הוא כל כך חכם שהוא בטוח שהוא יצליח לסדר את הקדוש ברוך הוא, כי אני אומר, אני מכיר אותו. אתה מבין מה זה אומר שבן אדם אומר אני מכיר את השם? וכשהוא אומר אני מכיר השם, הוא אומר ברצינות. הוא אומר אני מכיר אותו, אני מכיר את השיטות שלו, אני יודע איך הוא פועל, אני יודע שהוא אוהב את ישראל, אבל אני אשתמש בכל מה שיודע על ריבונו של עולם נגדו. מה אתה אומר? חשבת פעם על זה? שמישהו יכול להגיע לדבר כזה? זה נקרא רשות אמיתית. שאני מכיר אותו, מכיר את דרכיו, יודע מה רצונו, כן? למשל, כתוב דבר כזה על נמרוד, יודע את בורו, הוא מתכוון למרוד בו. יש מי שמורד בבורא. מה הוא אומר? אין אלוקים. טוב, זה קטנצ'יק. כי כולם יודעים שיש. הוא אומר, מה פתאום? יש. אני לא רק שיש, אני מכיר אותו. אנחנו חברים. ואני אסדר אותו. תמיד מה זה רישות אמיתית? אז הוא רחוק מלהיות מה שאמרת. אבל זה חוכמה לרע. יש חוכמה לטוב ויש חוכמה לרע. צריך להיזהר, לא מן הטיפשים. מן הטיפשים, הטיפשים הם לא כל כך מסוכנים. אני רוצה להגיד לך משהו. ותדע לך שבסוף משהו מן החוכמה הרעה של בלעם כן הצליחה. בסוף פרשת בלק הוא נתן עצה. בכל זאת מתו 24 אלף מישראל, כולל נשיא של שבט. לא יודע אם אתה מבין מה זה אומר נשיא של שבט. נשיא של שבט זה למדרגה אחת מתחת מדרגתו של מנהיג העם כולו. אז אתה חושב שהוא טיפש? הוא בכלל לא טיפש. הוא בסוף מצליח לעשות נזק עצום. אז זה צריך להיזהר מן הרשעים החכמים, מן האנשים הטיפשים, שטויות. אז זה בדיוק העניין שפה הוא מוסבר. שבילם אומר, אני תפסתי את השיטה, הוא אוהב קורבנות, הוא רוצה שיביאו לו קורבנות. בסוף הוא מבקש את הכי הרבה שאפשר לבקש מן האדם, את בנו. אז אנחנו נעלה את המחיר במחירה הפומבית הזאת. אם הוא רוצה דברים, אנחנו נוסיף, אין בעיה. כן, אבל הוא הולך מצד הריבוי, זה מה שאומר המהר"ל. נקרא עוד פעם את דברי המהר"ל. ולכך אמר, כי ישראל מקריבים לפניו לוג אחד שמן, רוצה הוא, יהיו האומות מקריבים לפניו, רבבות נחלי שמן. וזה הכל כי היה טועה בלעם בדבר זה, ושהיה סבור כי ראוי שתהיה ההקרבה לפניו מצד הריבוי. זאת אומרת, כן? מה הוא בעצם רוצה? שיקריבו לפניו הרבה. בעוד שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיקריבו לפניו הרבה. אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שיחברו אליו את הכל. הוא הבין שקורבן זה מחיר, זה שוחד. ככה הוא הבין. אגב, ככה זה נתפס אצל עובדי אלילים. אצל עובדי אלילים, קורבנות ומתנות שמביאים, זה מחיר שצריך לשלם. משלמים מחיר. כדי שיהיה מרוצה ומבסוט מן האדם, אז משלמים כמה שצריך. ולכן עובדי עבודה זרה היו גם מקריבים את בניהם, קוראים לזה עבודת המולך. זאת אומרת, אם צריך לשלם מחיר, נשלם מחיר. כן.
יוצא בעצם, אבל אם אנחנו אומרים שלמרות שבלעם ידע את הקדוש ברוך הוא ברמה כזאת גבוהה, ובכל זאת הוא עושה את מה שהוא רצה, יוצא אחד משני הדברים. או שלמרות שהוא ידע מה שהולך לקרות ושהוא הולך להפסיד ככה, הוא מסיבה מסוימת הוא בכל זאת החליט לעשות את זה. או שיש איזשהו משהו מאוד עקרוני שהוא לא ידע. זאת אומרת, שהיה לו איזשהו ידע מאוד עקרוני
שחסר,
כי אחרת אולי עושה את זה.
נכון, אתה צודק, וזה שניהם יחד.
זה נראה לי מאוד
גבי. זה שהרשע מוכן ללכת עד הסוף, למרות שהוא יכול להפסיד, כן? לכן הרשעים אגב הם מאוד מסוכנים בגלל זה. בגלל מה שאתה אומר, הרשעים האמיתיים הם מאוד מסוכנים. כי הרשעים האמיתיים מוכנים ללכת עד הסוף, כולל זה שהם לוקחים בחשבון שאולי הם יפסידו במשחק, אבל הם לא יפסידו לבד. זאת אומרת, יש להם מחשבה כזאת מאוד, מאוד מושחתת, שאם אני מפסיד, אז כולם יפסידו יחד איתי. ואנחנו ראינו את זה במשך הדורות. למשל פרעה רודף אחרי בני ישראל לתוך הים. נכון, יפה מאוד. כלומר, כבר לא שווה לי לחיות אם לא בשביל מה שאני מייצג. אבל כיוון שהוא מייצג את הרע, מה הרע רוצה לעשות? רוצה להשחית. אז בסוף הוא אומר, אבל ננצח, כי גם אם תמות נפשי וימותו יחד איתי, אבל סוף סוף הצלחתי במה שאני מייצג בעולם. אתה מבין? בסוף אני המנצח, כי גם אם אני אאבד, אבל יאבדו יחד איתי, אז הרע הצליח, אז סוף סוף נעשה הנזק. העיקר שזה יהיה. אז לכן הם מאוד מסוכנים, כי הם יכולים לאבד את העולם. תגיד, לא, הרי יש איזשהו היגיון שבסוף יעצור את הרשעים, נכון? תגיד, תשמע, אם אתם ממשיכים, הרי העולם יאבד, אתם תפוצצו פה את הכל, הכל יישרף, הכל יאבד. לא, זה לא עוצר אותם. זה הקטסטרופה. שזה לא עוצר אותם במחשבה הזאת. כי מי שיש לו מחשבה של רע ורשע, לא אכפת לו שבמעשה הזה הוא יאבד והעולם יאבד איתו, כי סוף סוף הרע לא אכפת לו להשחית. אז לכן אצל בלעם, יכול להיות שהוא אומר, תראה, בסוף אולי נעלו להפסיד במשחק הזה, זה משחק מסוכן לשחק עם ריבונו של עולם, אבל לא נורא, יכול להיות שאני אאבד, אבל ישראל יאבדו יחד איתי. אני ברגע האחרון, לפני שריבונו של עולם, לא שם לב, ככה, פתאום, רגע אחד, אני בא, מקלל אותם, יכול להיות שכזה ברוך הוא יעניש אותי, יגיד לו, תתבייש לך, אני לא נתן לך רשות לקלל אותם, אז הוא יהרוג אותי, אבל לפני שיהרוג אותי, אני כבר קיללתי אותם, אז יחד עם זה שאני אמות, בכל זאת יצא כללה, זה המחשבה העיוולת, מחשבת, המחשבה של אדם אוויל, של אדם רשע. עכשיו אתה שואל, מה הדבר המאוד עקרוני? שהוא לא יודע, אתה צודק. אני אסביר לך מהו הדבר המאוד עקרוני שהוא לא יודע. זה דבר שהרע והרשע לא יכול להגיע לשם. הוא שלעולם הרע לא ינצח. הרע כרע הוא בטוח שהוא ינצח. כי זה קיומו. זה עצם קיומו. מה הנקודה העקרונית שבאמת הוא לא תופס? שבסופו של דבר הכל תחת שליטה. הרע חושב שכשהרע הופיע בעולם, עכשיו הוא עצמאי, יש לו קביעות, אי אפשר לפטר אותו, קנה קביעות בעולמו של הקדוש ברוך הוא. הרע בטוח שהוא קנה קביעות. זה לפעמים גם קורה לאדם, שהאדם כבר מפסיק להאמין בטוב שבו. אני אומר את זה במדרגה הפרטית והאישית, לפעמים זה קורה לאדם, שאדם מפסיק להאמין, זה אבוד, אין מה לעשות איתי, עזוב, אתה לא תצליח איתי, אני אבוד. חס ושלום שאדם יחשוב כדבר הזה. מה זאת אומרת? הוא בטוח שאצלו הרע הפך להיות יש לו קבע, נכון? חתם קבע, אין מה לעשות. זה הוא כבר עובד אצלו עצמאית. הוא לא יוכל לצאת מזה, גם אם הוא רוצה, הוא כבר לא יכול, כי הרע כל כך שולט עליו, והוא כל כך מכור ליצריו, שאומר, גם אם אני רוצה, ואתה לא מבין, זה כבר עובד אצלי לבד. פעם מישהו אמר לי, שהוא זוכר, שלפני שהוא חזר בתשובה, הייתה לו מחשבה כזאת. אתה אומר, אני הרגש שבכלל אני לא שולט, לא בא לבית. כל מה שאני עושה, כן, הוא אומר, עשיתי דברים נוראים. וכל מה שעשיתי, הייתה לי הרגשה שבכלל זה לא בשליטה שלי, אני מה לעשות. אני ככה נמצא תחת שליטתו המלאה של הרע, ואין לי מה לנסות להתנגד. הפלא הגדול שהוא יצא מזה, ברוך השם, היום אדם נפלא. אבל מתי יום אחד נופל הסימון? מה זאת אומרת? הוא לא עצמאי. זה הדבר העקרוני שהוא לא יודע. הרע הוא כל כך שקוע בחושך, וחושך על פני תהום, והארץ הייתה תהום ועבור וחושך על פני תהום, שהוא בכלל לא מבין ששמה, גם במקום שבו נמצא, יש עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אין לך שום עצמאות. מעולם אין עצמאות לרע בעולם. לא יעזור שום דבר. וזה בלעם. זה בלעם, הוא לא יודע. ולכן, אז הוא חושב, אנחנו ניתן שוחד, נביא לקדוש ברוך הוא הרבה קורבנות, הוא יהיה מבסוט מאיתנו, ויתן לנו להמשיך ל... יגיד, מה יגיד? מה הוא חושב שעל ידי ריבוי הקורבנות הוא משיג? שכיוון שהקדוש ברוך אומר, תשמע, אני מישראל מקבל לוק שמן. מאלה אני מקבל אלפי אלפים. מי אברהם נקבל בנו, מזה נקבל גם בנו ביתו. שווה לי להשאיר אותם. שווה לי לקיים אותם, נקבל יותר. סויחר עושה חשבון שכדאי לו. הוא מקבל יותר, ככה הוא יחשוב. אתם יודעים, למשל, הנוצרים, איך הם טוענים שהם צודקים? מה טענתם? אנחנו מיליארד אנשים בעולם. זה ההוכחה שהאמונה שלנו היא נכונה. אתם, כמה אתם? 6 מיליון, 12 מיליון. נו, מה אתם? זה באמת לא רציני? תראו איך אנחנו מצליחים. אנחנו מיליארדים של אנשים. אז אם כן, לפעמים זה חשבון של ריבוי. חשבון של ריבוי זה חשבון של עולם הפירוד, שבסופו של דבר, לפני הקדוש ברוך הוא, מיליארדים נחשבים כדבר אחד. כי מה שקובע זה תמצית העניין שמתגלה בדבר, זה הנקודה המרכזית שמחיה את הכל. השם אחד ושמו אחד, והריבוי כאן לא קובע שום דבר. אבל הרע הוא חושב, כיוון שהוא נמצא בעולם של פירוד, אז הוא בטוח שהדברים שקובעים זה הריבוי, זה הכמות. אז הוא אומר, שווה לקדוש ברוך הוא להשאיר אותנו בעולם. לנו, זה שווה לו, תראה, אנחנו מביאים לו אלפי קורבנות, זה שווה לו. אז לכן הוא בתחרות צמודה עם ישראל, אומר, בוא נבדוק. כמה אתם מביאים כל יום? אנחנו נביא מיד הרבה יותר, וככה זה עובד. סוד, עם ישראל הוא מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, שכל דבר במחשבה אחדותית, ואצל מי שלא שם, אז אצלו המחשבה היא פירודית. כן.
אפשר להשפיך את השקפת העולם הכמותית, גם בעולם שלנו, זאת אומרת, אדם שחושב שככל שהרבה בתורה, ככל שהרבה נגיד במסכתות, כמה שיותר אני אקרא, ככה אני יותר טוב.
בוודאי, אתה מאוד צודק. זה בכלל, הדבר הזה צורש תיקון בכל המדרגות. אתה מאוד צודק. זה נכון שלא הכמות היא הנקודה המרכזית בחיי האדם. כמו שגם מסילת ישרים אומר, לא ריבוי מזמורים. אלא כוונה, אלא מחשבה שמשזרת את הכל, מובילה את הכל בנחל איתן אל המקום העליון, אל מקור הכל. אדם צריך לעשות את חייו דבר אחדותי, ולא כמות הדברים, שיש אנשים שעושים מעט דברים, אבל הדברים שהם עושים הם כל כך משמעותיים, שהם משנים את כל המציאות. יש אנשים שעושים מיליון דברים, אבל הדברים שלהם הם לא מחוברים אחד לשני. צו לצו, קו לקו, אין קשר, אין חיבור, בין מה שעשית לפני דקה למה שאתה עושה עכשיו, למה שאתה עושה בעוד שעה, הכל בלי קשר. אז באמת לא, זה לא כל כך משנה את המציאות. זה מאוד, זה בכל התחומים. עכשיו, לפעמים כמות ואיכות מתחברות. למשל, אדם לומד הרבה, אבל הוא לומד הרבה מתוך כוונה נכונה, וריבוי הלימוד זה גם מביא לו איכות. יש כמות שמביאה איכות. לא תמיד זה דברים שהם מתנגשים. אם אתה בא מתוך כוונה נכונה, אז הכמות יכולה גם לתרום לאיכות. כי באמת, אם אצל האדם הכוונה היא נכונה, ויש לו התמדה, ויש לו מסירות נפש, אז בריבוי לימוד הוא גם קונה שיעור קומה גדול, כן? אבל אם אדם יבנה את זה רק מתוך הכמות, בטח שלא. יש אנשים שיש להם הרבה ידיעות, אבל הם לא אנשים מתוקנים.
אני יכול לקחת מכאן עיקרון שכל הצעה שהיא כמותית, אני שומע, והכל שלם, יכול לדבר לכם, שהיא באה מהקום הלא טוב.
כן, אם היא לא תומנת בחובה, המסלט ישרים אומר מיד בתחילת שצריך שאדם ידע למה הוא ישים מבטו ומגמתו לכל אשר הוא עושה. זאת אומרת, בעולמו צריך להיות מבט כולל שמחבר את הכל. אם העסק הוא רק כמותי ואין משהו שמחבר את כל העניינים אל מטרה אחדותית אחת, זה באמת לא יצא שהיא תביא ישוע. היא לא תביא ישוע גדולה. היא חייבת את הפן האחדותי הזה, נכון מאוד. כן? טוב מעט בכוונה מאשר הרבה בלא כוונה. זה ברור שאדם צריך לבנות את השיעור קומה הזה אצלו. שהוא יתרגל לחשוב ולעשות ולפעול מתוך גישה אחדותית, מתוך גישה איכותית, שהדברים יהיו בעלי משקל ולא דברים בלי משקל, למרות שיכול להיות שאתה פועל המון דברים, אבל הם לא, דברים לא קשורים אחד לשני, אז זה כאילו לא תופס מקום כמעט בעולם. זה נכון מה שאתה אומר, זה נכון, זה הדרכה בעבודת השם, מה שכתוב, מה שאנחנו לומדים עכשיו בסיפור הזה של בלעם. זה לא סתם שחכמים אמרו את הדברים עליהם במדרש, הם רצו לתת לנו הדרכה בעבודת השם, בוודאי. אנשים יכולים לקרוא המון דברים על דברים, אחר כך אתה שואל אותם, טוב, מה קראת, מה למדת, מה הבנת, מה אתה זוכר, כלום. אז כרגע, לעומת זה, לפעמים אדם קורא מיד, ופתאום, מחשבה אחת ברורה, משתקפת כנגד עיניו. הוא יוצא עם רכוש מאוד גדול. טוב.